ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הדיון בפרשת השבוע ובנקודת המוצא שלה בפרה אדומה משמש אתגר גדול מאוד לרב קוק, לעומת נניח פרשנים אחרים. במודע הוא התמודד עם סוגיית המוות. הפרופסור ברגמן, שהנזיר אמר לי בשמו, על כל פנים בתקופה שהייתה היכרות, ושלא עובר עליו יום בלי שהוא לומד קטע באורות הקודש. אוגו ברגמן היה לו, הוא צ'כי, היה לו רקע די מסורתי, ובשנים, על כל פנים בשנים היותר מבוגרות, בתחילה הוא היה מבוני הספרייה הלאומית, אחר כך הפך להיות הרקטור, ונחשב ליהודי שמתקרב גם בחבורה של פרנץ רוזנצוויג והחבורה הזאת, ועניין אותו הנושא הגדול של התשובה במשנתו של הרב קוק, וגם על זה הוא כתב. ועל הסוגיות הללו של המוות הוא אמר שהוא חושב שהפנורמה שהרב קוק פתח מתאים לדור האטומי, זאת אומרת שפתח בהיקף גדול מאוד היסודות הללו של היחס אל המוות. באמת פרנץ רוזנצוויג עצמו, שהיה דמות מיוחדת במינה, פותח את ספרו כוכב הגאולה. זה נותק, זה בסדר? פותח את ספרו כוכב הגאולה במשפט, במוות, בפחד מן המוות מתחילה כל הכרה. זאת אומרת, העובדה שאדם יודע שהוא יגיע פעם לסוף, אז זה מאלץ אותו, כאילו זה דוחף אותו, כי אם אין סוף, מה אכפת לך, תחיה כמו שאתה חי. כיוון שיש בסוף איזו חידה מיוחדת במינה שקוראים לה מוות, והרוטינה מסתיימת באיזה מקום, אז צריך לקבוע יחס אל הדבר הזה. הרב קוק טיפל בזה בכמה וכמה מקומות. אבל לפנינו, זאת חוקת התורה, ויקחו אליך פרה אדומה, ובא על כך דרשת חז"ל, שלמשה נתגלה עניינה של הפרה, ואילו שלמה קרא על עצמו, אמרתי איך כמה, והיא רחוקה ממני. זאת אומרת, שלמה אמר, אני התכוונתי להיות חכם, ואני הגשמתי את זה, אבל זה דבר אחד שרחוק ממני. על כל אלה עמדתי, פרשו חז"ל, ופרשה של פרה אדומה, חקרתי ושאלתי ופשפשתי והיא רחוקה ממני, לא הצלחתי לעמוד עליה. לאחריה של הפרשה הפותחת מסופר על מי מריבה, על נחש הנחושת, על מלחמת סיחון ואוג וכיבוש עבר הירדן. אז כמובן שבדרך הפשט הפשוט, הצמדה של העניינים הללו זה לזה היא פשוטה, כך זו הייתה עובדה היסטורית. כמובן שישנה שאלה בסיסית, עליה כבר דיברנו בשנים קודמות, פרה אדומה מעצם הגדרתה היא קשורה בצורה זאת או אחרת לקורבנות. נכון שהיא לא קורבן ממש, היא נעשית בחוץ, אבל היא קשורה איכשהו לדבר הזה. היינו מצפים שהדבר הזה יופיע בספר ויקרא ביחס אל הקורבנות. העיר רבי יצחק בצדק, חז"ל אמרו שפרה אדומה הראשונה נעשתה בבית בניסן עם תחילת חנוכת המשכן, אז נמצא שיום ראשון ישראל עוד היו טמאים, גם ככה עד שהיה הזיה ושבעה ימים וכו' וכו'. על כל פנים הייתה פרה אדומה צריכה להיות במקום הרבה יותר קדום. למה היא מוזכרת כאן? אז רבו על זה המפרשים בדבר הזה. אבל על כל פנים אחרי זה יראה הסיפור של מי מריבה, אחרי זה כתוב מפורש, וזה שהם נאלצו לסבוב את ארץ אדום מכיוון שלא ניתנה להם אפשרות של טרנזיט דרך ארץ אדום, וזה הגיע כמעט עד להתכתשות צבאית בין בחרב אצל לקראתך, אז היה הסיפור של נחש הנחושת. ואחר כך הם הגיעו כבר נניח בעבר הירדן מן הצד המזרחי, והם פתחו במלחמה, משה רבינו, סיחון ואוג, ארצות עבר הירדן וכל מה שהתרחל, גוף הדוב, זה היה חייב, זה היה מאורע. נכון הוא שבפרשה שלנו עובר קו המים בין ה-38 שנה שנאלצו להסתובב במדבר לבין השנה האחרונה שמשה רבינו נכנס לתמונה ועומד בראש הצבא שכובש את עבר הירדן. אז מה אתה שואל אותי מה הסמיכות? זה הסמיכות, כך זה היה בעיני נמי, זה דרך על דרך הפשט. אבל החקירה שהוא ביקש לברר מה יוסד הרוחני המשותף לסמיכויות הללו, אז הקשר ביחס בין עניינים אלו יתברר לפנינו. מנתה של פרה אדומה היא מיוחד במינה, בכוחה לתאר תמאים ובסגולתה לחפר על מעשי העגל. אבל פיקנטנו בגמרא שלא תהיה במעמד של קודשי מזבח הקדושים קדושת הגוף, אלא בדרגה של קודשי בדק הבית. ובפורשו של רש"י, לא עלים הקדושתי תפי מקדושת בדק הבית, ועל כל דבר חל קדושת בדק הבית, אפילו על אבנים. אנחנו מבדילים בין קדושת הגוף, זאת אומרת דברים שבגופם הוא קדוש, וכתוצאה מן הקדושה הזאת הם עולים למזבח, קורבנות, מנחות וכל מה שקשור לקדושה שבעצם הדבר שאתה דן עליו, זה מה שאנחנו קוראים קדושת הגוף. קדושת בדק הבית זה דבר שהוא קדוש בזה שהוא חייב לשמש משהו לצורכי המקדש. השם הכללי שלו זה בדק הבית, זאת אומרת אולי בלשון כלכלית מודרנית נדבר על ייצור ושירותים, יהיה דבר שזה התכלס, להביא קורבנות. אבל לצורך זה אתה צריך למשל לסייד את המזבח, אתה כל מיני שירותים שאתה צריך להגיש, ועל זה ממונים הגזברים של ההקדש. ומה ש אם מגנישים אותו, אם אפשר להשתמש בו גופו, לא נניח מגניש אבנים ונתגלה איזה צורך להחליף אבנים בקיר העזרה באחד מהמבנים, אז משתמשים בזה גופה כי הוא קדוש. אם אבל זה דברים שהוא לא יכול, שולחן, כיסא שלא צריך אותו, אז פודים אותו, והדמים, זה נקרא קדושת בדק הבית, והדמים שהגזבר מקבל תמורה, הם משמשים להוצאות של כל מיני דברים שצריכים להשתמש במקדש. קדושת הגוף אין לה פדיון, מפני שצריכים את הגוף שלו לעלות על המזבח. ואילו קדושת דמים יש לה פדיון, דהיינו שקדושת דמים והיא קדושת בדק הבית היא קטנה יותר מקדושת הגוף. השווי שלה הוא שנעשה קדוש, ואני משתמש בשווי לצרכים לפי ראות עיני הממונים. אבל אם הבעיה היא שזה קדוש מפני שהוא גופו קדוש, לא יעזור שום דבר, צריך את הדבר הזה לעלות למזבח. ומדוע איפה פרה אדומה שכה התייחדה במעלותיה לא הגיעה לכלל קדושת הגוף? זה כבר מראה לנו על אחד הדברים המשנים את מעמדה של הפרה, לא זו בלבד שלא מקריבים אותה למזבח אלא מחוץ למחנה, ולא זו בלבד שכל מה התקסים שנעשים איתה שהם מיוחדים במינם, אלא גם היא עצמה לא קדושה בקדושת הגוף אלא קדושת בדק הבית. אנו מבדילים בין עולם מחשבת השם לבין עולם מעשה השם. מופיע כמה פעמים הביטוי הזה, וזה כנראה נושא שהעסיק מאוד את הרב קוק בהרבה וריאציות אחרות. כולנו אמרנו היום מה רב ומעשר השם, כולם בחוכמה עשית. היסוד של מעשה, כולם בחוכמה עשית. בשבת, מזמור של יום השבת, אנחנו אומרים, מה גדלו מעשיך השם מאוד עמקו מחשבותיך. זאת אומרת, יש כמו שאצלנו אנחנו מבדילים בין מעשה לבין מחשבה, אז כך גם בעולמות הרוחניים שאנחנו משולבים בהם, אנחנו מרגישים שיש יסוד של מעשה, יש יסוד של הגות של מחשבה. ימי המעשה, שבוע ימי המעשה, אנחנו אומרים, ומי שידקדק יראה שהביטוי הזה מופיע בבורכי נפשי. בורכי נפשי הוא מזמור על ששת ימי המעשה. אפשר לראות איך זה מתחיל, אותי אור כסלמה, יצירת היום הראשון, יצירת היום השני וכו' וכו'. ואחרי שמדברים על האדם, יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב, בא קריאת התפלות, מה רב ומעשיך השם כולם בחוכמה עשית. כאילו הסיכום של הצד הפיוטי של ששת ימי המעשה זה הקריאה המפעימה, מה רב ומעשיך השם ריבוי כולם בחוכמה עשית, דהיינו עשית, עשייה. ואילו בשבת אנחנו אומרים על גודל, מה גדלו מעשיך השם מאוד עמקו מחשבותיך. ההבדלה הזאת בין גודל לריבוי, בין מעשה לבין מחשבה, היא המבדילה בין ימות המעשה לבין שבת. הבריאה כפי המתגלה לעינינו בחוקים ומשטר קבועים הוא עולם מעשה השם, ואילו מה שהיה לפני היות העולם שעלה במחשבה להיברות, או בניסוח של ספר יצירה, לפני אחד מה אתה סופר, מתייחס למחשבת השם. התבוננות במעשה השם מחזקת את הכרת הבורא, את הכרת בורא העולם שלפנינו בלב האדם. מסתכל ורואה את המעשים המופלאים, את החיבור ביניהם, את כל המנגנון הזה כשעובד, אז יש לו את היסוד של העשייה. ואילו העיון במחשבת השם ובדיבורו הוא עמוק, אציל ומעודן. ואנחנו, למרות שזה לגמרי לכל, אנחנו מבקשים להתנתק מעולם המעשה ולומר, אז מה היה לפני שנוצר הרגע? מה היה לפני זה? מה היה לפני? את המחשבה. סוף מעשה ומחשבה תחילה. זאת אומרת, המחשבה קודמת, מחשבה תחילה, ו תוצאה של עולם המחשבה מופיע לפנינו ככוח המעשה. לעולם השם דברך ניצב בשמיים, פסוק בתהילים, אבל הוא משמש הרבה בייחוד החבדים את היסוד הזה שהדבר הוא נמצא, הוא קיים. דיבור, התייחסו לדבר השם, לגילויים העדינים המכונים ביחס לדיבור הסגולתם של ישראל, הם עלו במחשבה תחילה, זאת אומרת עוד לפני שנבראו עולמות, ולכן אפשר להם להתקשר לבחינת הדיבור שהיא המחשבה העליונה. אמנם עולם המעשה מקורו בתורה, הביט הקדוש ברוך הוא בתורה וברא את העולם. בעולם הזה מתבוננים אף הגויים ולמדים ממנו על הבורא, אבל התורה שהיא קדמה לעולם בהיבית, במדרש מופיע ביטוי דפטראות, בלשון ימינו סקיצות, איזה מין שרטוטים, יש לו אידאה, ובמעבר להגשמת האידאה הוא משתמש באיזה רשימות, באיזה תכנונים זעירים. זה ההסתכלות בתורה, וממנה הוא יצא לברוא את העולם. התורה שהיא קדמה לעולם בה הביט ועל ידי כך נברא העולם, לא נברא אלא בשביל ישראל. נמצא שדרך ההתבוננות המיוחדת לישראל היא במחשבה העליונה שקדמה לעולם, בדיבור שקדם לעולם, ואתה הוא ניצב ומקיים את העולם. לעולם השם דברך ניצב בשמיים, דהיינו הדיבור הזה קיים, והוא ה-DNN, אני משתמש בכל ביטויים, שבשביל זה ממנו נברא העולם. בעולם הזה אנו מכירים את התופעה היסודית והבסיסית, תופעת המוות והכיליון. אכן המחשבה הפילוסופית ראתה את המיטה כהכרח טבעי. למה? שהרי כל הרכבה סופה להיפרד. התופעות בעולם הזה יסודן במורכבות. מורכבות של רוח ונשמה, של גוף ורוח. דברים שביסודם לא היו מורכבים, הם היו כל אחד בפני עצמו. תופעת הלידה, שהיא גם כן תופעה מאוד מאוד לא רק מדהימה אלא מפתה ומגרה, מאתגרת, הוא בר בימי אמו, הוא כולו פיזי, עבר מעבר אמו, הוא בר ירח אמו, הוא יוצא, הופ, פתאום יש לו נשמה ויש לו צווחה ויש לו אינטליגנציה, ולאט לאט הוא מתפתח. אז זאת אומרת, זה לא כך נקודת המוצא שלו. נקודת המוצא הייתה הגוף לבד ונשמה לבד. הלידה עושה את הרכבה. אז אם יש פה הרכבה, זאת אומרת שהדברים שונים זה מזה. אז מגיע הזמן שאומרים סטופ. חז"ל, כשהם תיארו את זה במגמה המוסרית, אז הם אמרו להורים, מה אתם רוצים? אתם נתתם לנו גוף, קחו לחי בחזרה את הגוף, אני נתתי לכם את הנשמה, אני לוקח בחזרה, נגמר החוזה. היה חוזה ל-X זמן, מוות זה חזרת הדבר לנקודת המוצא שלו. אשרי כל הרכבה סופה להיפרד. התופעות בעולם הזה יסודן במורכבות, ולכן המיטה, הפירוד, הוא בין הלוויה לכל דרגות המציאות. המוות האנושי משמעו חזרת מרכיבי גוף האדם ליסודם הראשוני. הפרדתם של החלקים מאבדת צורתו של האדם ומבטלת מציאותו. לא יכולה להיות לאף אחד טענה. מה שהיה הוא שיהיה. גוף נפרד, נשמה נפרדת, והמוות זה פשוט ההפרדה של היסודות הללו. לעומת זאת נאמר בפסוק כי עמך מקור חיים, והנוסח בברכת התורה הוא וחיי עולם נטע בתוכנו. ישראל הקשורים למחשבה עליונה הרי מתייחסים למקור החיים, והם בבחינת חיי עולם כמו לפני חטאו של אדם הראשון. הרי כך משמע מסיפור הבריאה. מסיפור הבריאה משמע, לא כתוב שאדם ימות, הוא ברא אדם, ולכאורה זה היה צריך להימשך. כשאמרו לאדם, או כשנכנסה לאדם הראשון המיטה, זה היה לאחרי שהאדם קלקל את התוכנית. לפני חטאו של אדם הראשון, הוא החטא שבעטיו באה המיטה, באה הפרדה והחזרה ליסודות הרכבה. במהותה הבראשיתית הייתה בריאה חוויה בלתי פוסקת, ואלמלא החטא היה קיומה לעד. כך עולה מסיפור התורה. אמנם עם מצב זה של בדיעבד אין ישראל משלימים. בישראל המיטה היא חיסרון המכונה בשם חרפה. זה פסוק בישעיהו שהוא שגור קצת בפינו מפיהם של הספדנים. כל הספד ובסוף מסתיים עם אותו סיפור פסוק הזה בישעיהו. בילה המוות לנצח, ומחה השם אלוקים דימה מעל כל פנים, וחרפת עמו יסיר. לכאורה מה שייר זה לזה? פשט בפסוק, בילה המוות לנצח. ואני עכשיו לא רוצה לדבר על משמעות אחרת שעולה מתוך הפשט של הפסוק, אבל נניח ככה. וחרפה, הקדוש ברוך הוא יסיר את המוות, מה זה שייר לחרפת עמו? כך כתוב בפסוק. משמע מתוך זה ש עצם העובדה שיש מוות זה חרפה לעם ישראל. עם ישראל לא יכול להשלים, הוא לא יכול לחיות בעולם שיש בו חיסרון של מוות. בישראל המיטה היא חיסרון המכונה בשם חרפה, בילה המוות המיטה וכו'. הכינוי חרפה שהיה רק במקום שהוא בא לבטל ליקוי, חיסרון, מום, מה שטבעו בכך, מה שטיבו בכך, אין לו, אין ליחד לו חפרה. חרפה שאדם צריך לאכול? חרפה. הרב מציק לו ואז הוא חייב לאכול. חרפה שאדם נושם? זה לא חרפה, זה שיש מצב אידיאלי שהוא לא צריך להתקיים, ואז ממילא אם הוא מתקיים אז הוא חרפה. לא יאמר למשל על מין הצומח שיש בו חיסרון מכיוון שאינו נמנה על בעלי חיים. אנחנו נבוא לפרח בטענות שהוא לא מקים ולדות, כל מיני טיעונים כאלה. או על הדומם הנהדר את סגולות התנועה, לכן לא תהיה להם חרפה שאין בהם מחיותם של בעלי החיים. אז מה שאדם צריך למות, אז זה חרפה? מישהו עשה פה דבר לא הגון? לעומת זאת, אם הצומח לא יצמיח, תאזו לקוטה. דוגמת הדבר בדין המשנה, הנוכר זרוני גינה לחברו ולא צמחו, שחייב באחריותם, דעה במקח טעות, הוא קנה ממנו זרעים, מתוך הנחה שהזרעים האלו מגשימים את הפונקציה המיועדת מהם. מכאן שאם אכן מטיבו ויסודו של האדם למות, כי שגרת המחשבה הפילוסופית, מדוע מכונה המיטה בשם חרפה? מדברי הנביא, הרואה תופעת המוות לחרפה לישראל עולה איפה, שאכן מבחינת המחשבה הישראלית המדברת על חיים נצחיים, עניין זה של המוות חרפה לאומי הוא. זאת אומרת, עם ישראל יש לו יעד, כיוון שישראל עלו במחשבה תחילה. זאת אומרת, הרעיון עם ישראל חי לעד, מוות לא שייך בעם ישראל. מדבר על אנשים לא יחידים אלא לקיבוץ הלאומי. הנצחיות של עם ישראל מבצבצת פה. אז אם אני אומר שעם ישראל ימות, זה חרפה. אם אתה מייחס מוות לעם ישראל, זה דבר שצריך להיעלם. החטא שסובב את המיטה למין האנושי הוא המהווה את חרפת עם עולם האמור לחיות חיי עולם. תופעת המוות הוא אבי אבות ההבדלות שירדו לעולמנו. עצם ההבדלה מניחה את השוני, הפירוד, ואילו בעליבא דאמת הכל מתאחד בנקודה אחת. המת הוא אבי אבות הטומאה, מכיוון שהוא אבי אבות האשליה על דבר הפירוד המוכח לעולם, על דבר ההבדלה שבא לעולם. אני חושב שהרב קוק הגיע כאן לניסוח הדרמטי ביותר. למה מוות? אבי אבות הטומאה, מת, מת, מת. אומר, למה זה מת? זה בלוף, בלוף שיש מוות. זאת אומרת, שיש משהו שנעלם, מתאפס ונעשה כלום, זה לא נכון. אי מה שאני אחר קדיש יש לה מה לעשות, אי מה שאתה קובר אנשים, זה רק נדמה לך. אומר, הדמיון הזה הוא כזאת אשליה, הוא כזה דבר רחוק מן האמת, שבגללו הוא נעשה תמה. מאפשט, המיטה היא חרפה לישראל, ומשום כך היא מקור התומה. לכן האיש הישראלי מתאמה באוהל המת, מה שאיכן באקום. קברי אקום אינם מתאמים באוהל, שראה אין המיטה חרפה להם, אין חיסרון להם, ולכן אין היא תומה להם. מי שצריך או חייב או מסוגל לחיות חיים נצחיים, אם אתה מייחס לו מוות, אז אתה פשוט משקר. וכיוון שאתה חי בעולם של אמת, השקר הוא התומה הכי גדולה. אין המיטה חרפה להם, אין חיסרון לכם, ולכן אין תומה אין להם. אמנם מה שאקום מתאמה במגע ובמסע, זה מצד השייכות. המגע והקשר יש לעמים עם עם ישראל, שהרי ישובו של עולם הוא מטרה משותפת לכל המין האנושי. יש דברים משותפים למין האנושי, לא טוב ברע לשבת יצרה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שיחיו בו אנשים, וגם הגויים הם חלק מן הדבר הזה. אכן, אם מתן תורה נתפצלו הדרכים. בשיר השירים כתוב, לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך. אז מדברים פה על ריח, ריח שמני חטובים, ודברים על השמן שהוא עצמו גם דבר שאתה תואם איתו. ודרשו על כך כל המצוות שעשו אבות, לפניך אבות, אבות ריחות הם. אבל אנו שמן תורק שמך, רמח מצוות תעשה וששם מצוות לא תעשה. ריח בניגוד לטעם שווה לכל נפש, ולכן עד לקבלת התורה הייתה דרגה רוחנית משותפת לכל. לעומת זאת, לאחר קבלת התורה והתייחדותם של ישראל, נוהגת הבחינה של טעם של חיוב המצוות לישראל, בחינה שאינה שווה לכל, שהרי שמן תורק שמך, טעימת השמן משתנה אצל בעלי הטעמים השונים. מקור ההתגלות לישראל הוא בחינת הדיבור העליון, המחשבה העליונה הבראשיתית, והיא מיוחדת לישראל, לכנסת ישראל הקרויה ראשית, ראשית תבואתו, כינה ירמיהו את ישראל, הוא הראשית. אמנם אמרו בגמרא, מלמד שרזירה הקדוש ברוך הוא לתורה על כל אומה ולשון ולא קיבלוה. ומה היה קורה אם כן היו מקבלים? אלא שאף אם היו מקבלים אותה, עדיין הייתה נשארת התייחדותה לישראל ביחס לתורה. התייחדות הנתלית בקשר עם המחשבה העליונה, זו המכונה ראשית. רק לישראל, לכנסת ישראל, קשר לפן הגלוי של הדיבור הניצב ומעמיד את השמיים. לעולם השם דברך ניצב בשמיים, דהיינו שיש דיבור, יש הגות. ציוויים שנתגלו בתורה נאמרו רק לישראל, כי יסודם בגילוי העליון, וגם אם נאמרו קודם מתן תורה כשבע מצוות בני נוח, הרי במעמד הר סיני ובעילוים של ישראל מעולם המעשה לעולם המחשבה נתגלו ונתעדנו אף גילויי מצוות אלו. כל המצוות שניתנו לפני מתן תורה הם בעולם המעשה, הם קשורים לעשייה. אבל כמו שאנחנו מבינים גם בהגות שלנו, אתה נבחן, אתה נבדק על פי מעשה ידיך. אבל כל מעשה שעשית קדמה לו מחשבה, הייתה לך איזה אידאה, מה קודם למה? אותו הביטוי סוף מעשה במחשבה תחילה אומר כך, הייתה עולם של מחשבה, והעולם הזה הוא אחר כך כשהוא ירד לעולם העשייה הוא נוצר. לעולם דברך הדיבור, הבחינה של המחשבה היא הבסיסית, וגם אם העולם נברא ובאו בני נוח ונצטבו על מצוות בני נוח, הם נצטבו מכוח עולם המעשה, אבל האידאה, המחשבה היא קשורה לישראל. נאמרה לי כך הלכה, אם מצווה שנאמרה לבני נוח ולא נשנית בסיני, לישראל נאמרה ולא לבני נוח. לעומת זאת, כל מצווה שנאמרה לבני נוח ונשנית בסיני, דיינו חזרו עליה, לזה ולזה נאמרה. גם בני נוח מצווים בה וגם עם ישראל. הבחינה הראשונה של הגילוי נשארה בדרגת בני נוח, ואילו הגילוי הסיני נחצב מהמקור העליון המיוחד בישראל. אתם רואים מה שהוא רצה פה לעשות, זה יסודות בהלכה, בהגדרה של מצוות בני נוח, נתן לזה הסבר מחשבתי. דבר שבא לעולם, בעולם שלנו, עשייה שהיה גם לבני נוח, אבל דבר שנאמר רק לישראל, אז יש לו את היסוד המחשבתי העמוק בדבר הזה. לאחר הציבוי על פרה אדומה באה פרשת מי מריבה. בקשת ישראל למים מופיעה בתורה פעמיים, קודם מתן תורה במראה וברפידים, ובסוף הנדודים בשנת 40 במדבר צין, זה מה שכתוב עליהם בפרשה. בפעם הראשונה נאמר ויקיטה בצור ויצאו ממנו מים, דהיינו עשיית מעשה, בפורש כתוב בתורה, שמע לו תקה. ואילו לאחר קבלת התורה נאמר בפרשתנו ודיברתם אל הסלע לעיניהם. אמנם השוני בין צו השם לבין ביצועו של משה צריך עיון. הייתכן שמשה ישנה ממה שנצטבו בו? הוא נוגע בשאלה הגדולה למי מריבה, וכבר הזכרנו כמה וכמה פעמים שנדמה לי ששדל כתב בפירושו שהוא נמנע מלפרש את חטא מי מריבה. מדוע? אנחנו לא יודעים מה היה חטא בדיוק, אז שיטות ראשונים וכולי וכולי. בתורה כתוב דבר אחד לא היה בסדר, מהו הדבר לא יודעים, וכיוון שכל אחד ביקש לעשות, נמצא אדוננו משה, משה מלא חטאים. זאת אומרת, כל כך הרבה חטאים. אז הוא ניסה לומר, מה קרה פה? אם אכן טעה, וזו שאלה טובה מאוד, מדוע לא מצינו שביקש תשובה וסליחה על שגיגתו? משה רבינו היה לו בסדר, הראיה שהוא קיבל עונש לזה. מה עושה אדם שלא בסדר? משה רבינו בעצמו לימד אותנו, כתוב בתורה שצריך לעשות תשובה. והתחנן אל השם בעת ההיא, הוא ביקש תפילות ותפילות. למה לא כתוב שהוא ביקש סליחה? אני מבקש סליחה על זה שעיקיתי במקום שהיה צריך לדבר. היה אומר תירוצים, היה אומר משהו. לא מצא, יש הרבה תפילות של משה, אבל באף אחד, משה רבינו לא חייב לעשות תשובה, הוא לא חייב לבקש סליחה, שיעשה על הדבר הזה. כל אותם תפילות ותחינות של ואתחנן על כניסה לארץ ישראל לא בא בהם זכר בקשת התשובה. דור מקבלי התורה המיוחד הוא מכל הדורות. דור דעה, הוא היה ראוי לעצור את החיסרון ואת חפת המוות. אכן חוקי הכיליון לא חלו על דור זה. סמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצייקה. אז אנחנו מפרשים את זה, זה סתם איזה, איזה מין פטנט כזה. הוא אומר, לא, הראיה, כשנפטר רבי יצחק מבורקה, אז בא הרבי מקוצק לנחם את הבן שלו, אז הוא התחיל לבכות. שאל אותו הרבי קוצק, מה אתה בוכה? מה אני בוכה? אני בוכה, מי ילמד אותי תורה עכשיו? אמר לו הרב, טיפש לו, עד עכשיו הרב אביך לימד אותך תורה עם קפוטה, כשהוא יבוש קפוטה, עכשיו הוא ילמד אותך תורה בלי קפוטה. זאת אומרת, אם אתה מניח שהעולם הרוחני של האדם זה הנשמה שלו, אז מה אכפת לך? אבא שלך מופיע, הוא שוקל 120 קילו, עשה דיאטה, הוא שוקל 80 קילו, אז זה לא אותו אבא? אז עכשיו הוא לא שוקל בכלל, כי אין לו בכלל כיסוי גוף. מה אכפת לך? הוא תפס שמה שהתורה אומרת, רגלך לא בצק, השמלתך לא בלתה מעליך, אז חזל אומרים שהיו ענני הכבוד, מגעצים אותם, חזל מצאו איזה מכבסה תמידית כזאת. אומר, אבל מזה אתה למד שרגלך לא בצק, שלא לא, לא היה שם כילוי של אנרגיה. זה היה דבר מתמיד. אז כמו שאתה מבין שהשמלות החזיקו מעמד, אז ככה אתה יכול להבין שהיה תקופה שהגוף החזיק מעמד ועכשיו נגמר הגוף. אומר, דור המדבר, אם לא היה חוטא, הוא היה מביא לעולם אין מוות. משום כך, כיוון שמשה רבינו הראה את זה, סבור היה משה כי הגיע הזמן לגילוי האחדות השלמה, זו המשווה את הפעולה והדיבור, את החיים ואת המוות, את המחשבה ואת הביצוע. דוגמת מה שאמרו בירושלמי על הוראת הבא לכתיבת גט על ידי הרכנת הראש. כשהסופר שומע מהבעל לכתוב את הגט, אז הוא כותב, הבעל לא יכול לדבר והוא רק מזיז את הראש, אז זה גם כן טוב. מפני מעלתו המאוחדת של משה, הוא לא הבחין בשוני שבין הציווי לבין הביצוע, ולא ראה הבדל שבין הדיבור למעשה עניין של חטא. משה רבנו בדרגה שלו אמר, מה נפתי ממנה אם אני מדבר אל הסלע או אם אני מכה אותו? וממילא לא ביקש סליחה על כך. אמנם מסכת משה רבנו הוא דגם של מה שהיה מצופה מדור המדבר כולו. דור המדבר כולו, אם לא היה מפספס, כבר דיברנו כמה פעמים, שהאידיאל הגדול של אדם הראשון התפספס בחטא. אבל את האידיאל הגדול הזה אפשר היה להגשים בדור המדבר, אם לא היה הם מחמיצים את השער. אז מסרת הקלקולים של דור המדבר במרגלים בקורח מנע את התיקון השלם וחשפה את דרגת הפירוט של העם. מגמתו של משה להתאים את המעשה והדיבור לא טעמה את מצבו הרוחני של העם. אם משה רבינו היה ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה, אז שלושה מצאתי שפרשו אותו פירוש מבלי שהם יתייחסו אחד לשני, אולי לא ראו אחד לשני. למה לא ידע איש את קבורתו? אומר משה, אומר המהרש"א, מכיוון שלא נשאר מה לקבור. וכך גם כתוב באברבנאל, וכך גם כתוב במשך חוכמה. הגופניות של משה רבנו התעדנה בצורה כזאת שהפכה להיות רוח. מה זה הפרדה? אז מנה, נשאר לך הגוף, אז החבר קדיש שמטפל בזה, אבל לא נשאר, כי זה הגיע למדרגה רוחנית כל כך גבוהה. משה רבינו חי בעולם ההוא, והוא סבור היה שהוא יכול גם את דור המדבר לעלות למדרגה כזאת. אני חוזר, מגמתו של משה להתאים את המעשה והדיבור לא טעמה את מצב הרוחני של העם. אי תיאום זה הוא החטא, ההחטאה של משה. מה שנתפס, אז הוא הוסיף עוד חטא על חטאיו של משה במרכאות. היסוד של משה רבינו שהוא לא הבין שבדרגה שהוא עומד העם לא עומד. הוא סבור היה שהוא יכול לעלות אותם לאותה מדרגה, ואז מה עיניו כמיני עם דיבור או מעשה עם הקעה או לדבר, מה עיניו כמיני עם אביך נמצא עם קפותה או בלי קפותה, מה זה אותו אבא, מה עיניו כמיני? אי תיאום זה הוא החטא, ההחטאה של משה רבינו. קם פער עמוק מדי בין הנהגת משה לבין עולמו של הציבור המנהג, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ. תמיד אנחנו מפרשים, ויש לזה כמובן לעתים גם יסודות אקטואליים, שמשה רבינו היה הנהגה של המדבר, הנהגה של המן, הנהגה של מונח האוכל על יד הדלת, המוציא לחם מן השמיים. ארץ ישראל יש לה נהגה אחרת, היא הנהגה של מעשה, לעומת הנהגה של משה שהיא הנהגה של מחשבה. הנהגה הזאת של מעשה צריכה מנהיג אחר. יהושע נבחר להנהיג את העם, כי כבר דיברנו כמה פעמים שאומרים למשה, גם בצלל, כל אותה חבר ביצועיסטים שסבו את משה, בנויג שבעולם יש כאן עולם אחר. יש, אני חושב שסיפרתי את זה כבר פעם, ויש לזה גם השלכות גדולות מאוד. במלחמת העולם הראשונה, כשקמו כל המהומות הגדולות וישיבות התפזרו לי למקומות אחרים בגלויות, בתקופתי עוד היו מדברים בישיבת חברון, שהיינו בקרמנצ'וק. קרמנצ'וק זה עיר ברוסיה שישיבת סלבודקה גלתה לשם, ושם היא הייתה בתקופת המלחמה. אז כשהיו רוצים לומר יש מסוד בקרמנצ'וק, זאת אומרת שם במלחמת העולם הראשונה הייתה הנהגה אחרת. על כל פנים, נדמה לי ישיבת טלז, בגלל המאומה אז ראש הישיבה נאלץ להישאר ברוסיה, והוא מסר לחתנו את הנהגת הישיבה שהוא עבר יחידה לליטה. הייתה מאומה גדולה אחרי מלחמת העולם, ואז הצבא הגרמני העמיד נעליים צהובות למחירה פומבית בזול. אספר במאמר המוסגר, זה סיפר לי רב דוב כהן גיסי, שהיה ילד צעיר בחברון העיר, וכיוון שלא היו לו הורים פה בארץ, אז הוא נסע, נדמה לי עם רב אפרים סוקולובר, רבה של רעננה, אחר כך עם רבות חישולמן שהיה ראש ישיבה בסלבודקה, שהיה בחור מבוגר. אז הסבא מסלבודקה ביקש איתו, עשה איתו לירושלים לקנות לו זוג ארדלי. אז הוא היה ילד בן 14-15, אז הוא בחר לעצמו זוג ארדלי. אז אמר לו המבוגר, סיניתי שיביש, הארדליים האלה הם לא נוסר ישיבתי, אל תקנה אותם. זאת אומרת, זה מגיע גם לנעליים. בקיצר, אני חוזר עכשיו לליטה, אז ראש הישיבה בטלס, בחורים לא היה להם נעליים, אז הוא קנה בסיתונות את נעליים צהובות, והלביש את כל בחורי הישיבה בנעליים של צבא. קיצר, ראש הישיבה הגיע מרוסיה, ומסתכל ורואה כל בחורים הולכים בנעליים צהובות, אז הוא שואל את חתנו, מה זה? אומר, אז הוא אומר לו, שבר, כבוד חותני, היום לומדים תורה עם נעליים צהובות. היינטלר מנטר מתגלשיך. מאוד החדשה ירדה לעולם. משה רבינו יש לו הנהגה, הוא לא יכול עם נעליים צהובות. יהושע, הוא בארץ הזאת, הוא... כך מוסבר בצורה מגוונת את ההנהגה של יהושע לעומת משה. הנהגה אחרת, הוא אמר הרבה יותר עמוק. משה הניג בעולם רוחני. משה חשב שהעולם הרוחני שלו יכול להיות נחלה. בעולם הרוחני שלו אין מוות. לא, לא ידע יש את קבורתו, כי אין לו קבר. הראיה מהמשנה, המשנה במסכת אבות אומרת שכמה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, ואחד מהם זה קברו של משה. הוא אמר, מה זה קברו של משה? מה פרושה? כל הדברים הללו שבין השמשות זה דברים בין העולם הרוחני לבין... מה זאת אומרת? אי שם בהר נבו יש סלעים, יש אדמה, שם קברו את משה. למה זה נברא בערב שבת בין השמשות? אותו יסוד רוחני המשמש גם כאן וגם שם, זה קברו של משה רבינו. אז הוא אומר, זה לא חטא, זה החטאה. משה רבינו עמד את דורו יותר ממה שהיה למעשה. את הדור הזה צריך יהושע להניג ולא משה רבינו. אם אכן היה משה מכניס את ישראל לארץ ישראל, לא הייתה ארץ נחרבת ולא הייתה מציאות של גלות. מצב בו ארץ ישראל מובדלת בקדושתה מכל העולם, כך היה צריך להיות, ומכאן שלא כך עירה ונולדה הווייתה של הגלות, הרי שצריך היה לה להשפעת קדושת ארץ ישראל שתתנשאת בכל העולם. איך באמת עם ישראל מתקיים בגלות? הוא מתקיים בארץ כי זה המולדת. עובדה היא שעמים אחרים חיים בארץ שלהם, ברגע שאתה מנתק אותם אז הם מתנתקים מן הארץ הזאת. ואיך עם ישראל מתקיים במקומות אחרים? אז יש ממה חזל בגמרא במגילה, שכשגלו ישראל לקחו איתם אבנים מארץ ישראל, וכל מקום שהאבן הזאת נחתה בנו שם בית כנסת. דהיינו, הם לקחו יסודות ארץ ישראלים והם ליוו אותם בגלות. צריך היה לה להשפעת קדושת ארץ ישראל שתתעשת בכל העולם, והתפללו אליך בגלות דרך ארצם. משום כך היה צריך אמצעי שיחבר את קדושת ארץ ישראל עם כל העולם. אמצעי זה הוא עבר הירדן. הרעיון הזה נמצא גם השם משמואל. כשאין מוצאים מכל מקום, התם הוא והתפללו אליך דרך ארצם. מה פירוש דרך ארצם? הם בגלות, אבל התפילה עוברת דרך ארץ ישראל. משום כך צריך היה אמצעי שיחבר את קדושת ארץ ישראל עם כל העולם. אמצעי זוהי עבר הירדן. היא מחברת את קדושת ארץ ישראל עם הגלות. דהיינו, מבחינת הקדושה אנחנו מבדים בשלושה חלקים. ארץ ישראל, עבר הירדן וכל העולם כולו. ארץ ישראל המעמד הגבוה ביותר, עבר הירדן מעמד ביניים עם צינור כזה, והעולם כולו בדרגה האחרונה. לכן, לאחר שנולדה מציאות הגלות לישראל, אחרי עכשיו אנחנו עוזרים למבנה בפרשה, כיוון שהיה חטא מי מריבה, ובגללו משה רבינו צריך למות, ואם משה רבינו מת, אז צריכה להיות גלות, אז צריכים להתקין את המעבר הזה. לכן, לאחר שנולדה מציאות הגלות לישראל, ראה משה צורך להתחיל במלחמת סיחון ואוג יושבי עבר הירדן. יש לעבר הירדן תורה ממעשרות, יש לה כמה וכמה. הפטנטים שאנחנו משתמשים בזה, עד החודש האחרון, ההמצאות האלה שעכשיו לפתוח שטחים מנותקים במצעים מנותקים בעבר הירדן, כדי שאפשר בשנת השמיטה לאכול מהם, שרי שם אין קדושת השביעית נוהגת. כל מיני פטנטים כאלה יסודם כאן במעמד המיוחד של ארץ של הירדן. על טעמי פרה אדומה לא יכול היה גם שלמה לעמוד. אמנם גם הטעמים שניתנו למצוות הם בדרך האפשר, ואין להניח שהטעם הנאמר הוא היסוד הבלעדי למצווה. מכל מקום, הטעם הוא בכנת ייתכן, והוא כלול בכלל המצווה. עצם חיפוש הטעם מעיד על הרצון להבין את המצווה, וכשאין מוצאים את הטעם רואים בזה חיסרון. אמנם כשחודרת ההכרה שמקור המצווה במחשבה העליונה, אזי לא זו בלבד שאין צורך בטעם, אלא שעצם החיפוש מחליש את הזיקה למצווה. מקורה של המצווה חצוב מעולם עליון, ושם אין להבנה האנושית מעמד. אם הייתי מבין בשכל את המצווה, אז השכל שלי היה מחייב, והשכל שלי הרי הוא חלק קטן מכל ההוויה הגדולה. הסתימה החוקתית, חוקת התורה שיש בפרה אדומה, היא המידע על עומקה ונשגבותה, עומק וסגב שהשכל האנושי לא מסוגל לעמוד עליהם. מכוחו של עומק זה אפשר לה לפרה אדומה לתאר את תומת המת. תומה זו מיסוד ההבדלה הדמיונית בין מוות לחיים מבר, ואילו התארה יסודה בתלות הגלויה של מצוות פרה אדומה במקור העליון, ששם כל ההבדלות מתשתשות ונעלמות, הכל מתאחד. המתעסק בפרה אדומה, גם שהוא טהור, הרי נוגע ומתייחס לעצם הופעת ההבדלה של שחיטתה ושריפתה, ולכן הוא עצמו נטמע, אלא שאותה פרה היא המסוגלת לתאר אף אותו. דוגמת הדבר עניינו של נחש הנחושת. הנחשים השרפים הביאו את מקור הרעה שבא לישראל, אלא שמקור זה עצמו שימש אף להצלתם. והיה אם נשך הנחש את איש בבית הנחש הראש וחי, נטשטשו התחומים ואל מוות לחיים. לא הנחש ממית אלא החטא, ההחטאה, המחיצה וההבדלה. כי אם אבונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם. הנחש הוא שהביא את המיטה לעולם, את הפירוד. ההתבוננות בסיבות החטא והביט אל נחש הנחושת מביאה רפואה, אחדות וחיים לעולם וחי. הכרה זו כשהיא חודרת לתודעה, היא מסלקת את דירת המוות וראה אותו וחי. הכרה אחדותית זו המקיפה את כל עולם המעשה, היא שמעניקה לפרה דומה את הדין של קודשי בדק הבית. קודשי הגוף זה רק גוף אחד, בדק הבית זה כל הדברים כולם. פרה אדומה שאנחנו חשנו שהיא צריכה להיות הגוף, כיוון שהיא כוללת את הכל, על כל דבר חל קדושת בדק הבית, אפילו על האבנים. התייחסות הקדושה אף לדומם לאותו גוף המוטל בלי רוח חיים שנפרדה ממנה הנשמה, היא שמתארת את הדמיים, היא שתהיה מנצחת בעולם. לפניה יכרה המוות ברך ולא ייזכר ולא ייפקד ובעולה לנצח. זה דברי הרב קוק באורות הקודש. מיקומה של פרשת פרה אדומה שלא בתוך סדר הקורבנות, ובמיוחד אחר שמסורת חז"ל קבע את זמן נתינתה בניסן של השנה השנייה, השיגה את המפרשים הראשונים והאחרונים. אבן עזרא כתב, גם זאת הפרשה במדבר סיני נאמרה, כאשר ציווה השם וישלחו מן המחנה, ובפסח היו תמי מתים, ונסמכה זאת הפרשה בעבור שהיא לכהן. אברבנאל ובקותיו הרב הופמן הדגיש את הסמיכות למלחמת הכיבוש ולאפשרות של תומה לידי חללי חרב. בעל משך חוכמה הסביר את היחד להתקנותו של אלעזר, ואילו אדמור בעל שם משמואל הסביר את כתיבתה של פרשה אדומה לפנינו בכמה וכמה פעמים על פי מחשבת החסידות. מתוך עיונו של הרב קוק בסוגיית החיים והמוות עולה תשובה מקורית המסמיכה את עניינה העמוק של פרה אדומה לפרשת מי מריבה. רק מי עומד על סוד חוקתה של פרה אדומה, אז הוא היה לטעות בעניין מי מריבה. משה רבינו, מכיוון שהוא עמד, אמנם חוט החריזה הקיף אף את עניין נחש הנחושת וכיבושה של אלוה הירדן. הצעת הדברים ביחד לתופעת המוות ולתגומתו נדונה בהרחבה בסדר חיים עד העולם שבתוך המאמר החיות העולמית באורות הקודש. רוחב הגישה והאופקים הנפתחים מכוחה נדונה במחשבה בזמננו, וכאן שלחתי לכמה מקומות. אמנם לפנינו באה הערות נוספות על סדר הפרשיות בצורת הסברים צדדים המצטרפים למערכה כולה. ככה הדבר מיוחד, משיחה פרשת חוקת תף ריש פי תת הגיעו לידינו רשימות של שלושה שהזינו. הרב פרנקל, זה שהזינו הטיוטה שלו הייתה לנגד עיניי. הרב נתן רענן, הדבר המעניין הוא שלרב רענן קראתה טרגדיה, בנו שגם היה קרוי אברהם יצחק על שם הסבא, טבע בים, ואני זוכר שרבי סביב עליו בלוויה אמר רק מילה אחת, אין תמורה, אין תמורה. הוא עצה חשבון שזה היה הילד היחידי שהיה יכול לרשת ביולוגית גם את הסבא, והתביעה שלו חסלה את הכל. ואז הרב רענן דיבר בערכה רבה, בערכה באלף, העריך מאוד בפרשת פרה אדומה, פרשת הסוד של המוות. והיה עוד איזה רושם אנונימי מתלמידי הרב שרשם, לא ידוע מזה, שרשם 7 שיחות בקיץ תרפ"ט, ואחד מהם הייתה פרשת חוקת. אני לקחתי את כל המקורות האלה ובניתי את הדבר הזה, הסוד הגדול של החיים שיש במוות. שבת שלום וחודש טוב.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.